דרך עם פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על תוכנה ועוד. שלום, ברוכים הבאים, אנחנו בפודקאסט מספר 305, רוורס עם פלטפורמה. היום התאריך הוא 14 ליוני 2016, השעה 9:30 בערב. היי אורי, היי ירון.
שלום.
היום אנחנו מארחים את ירון מחברת Outbrain. אנחנו הולכים לדבר על פרויקט מיוחד שירון ואחרים מריצים, שנקרא The Ops School, הבית ספר ל-Operations. אז לפני שנתחיל לדבר על הנושא הזה, בוא ירון, ספר לנו קצת עליך.
כן, שמי ירון, אני התחלתי בתור DBA, התחלתי בכלל בתור איש QA, אני הייתי DBA מספר שנים, אחרי זה ראש צוות DBA'ים בחברת RSA, תחת EMC. בשנים האחרונות ניהלתי צוות ביג דאטה ב-Outbrain, ובחצי שנה האחרונה אני מוביל את הפרויקט של בית ספר ל-Operations, שזה ה-Opschool, שהוא פרויקט עליו אנחנו נדבר היום.
יוצא לך גם לנהל דאטאבייסים בזמן האחרון?
לא, האמת שאני מאוד מאוד, הלילות שלי, אני ישן בלילות בחודשים האחרונים, שזה תענוג די גדול. פעם לפעם, כשצריכים עזרה, אז אני משתתף, אבל...
מגניב, מגניב. אז הבית ספר ל-Operations, או The Ops School, תן לנו ככה את ה-Elevator Pitch, ואחר כך נרחיב. מה זה?
למה?
למה? אז ככה, אני רוצה להתחיל דווקא ממושג שהוא קצת אחר. לפני שאנחנו נדבר על אופס קול, אנחנו נדבר על אופס ישן ואופס חדש. ואנשים לפעמים נוטים להגיד את השם דב אופס, והקהילה נורא לא אוהבת את השם דב אופס, אבל אנחנו רוצים להפריד בכל זאת את האופס הישן ואופס החדש. והאופס החדש, בהיסטורית האופס, מה שהוא היה עושה, הוא היה בעצם אחראי על הפרודקשן. הוא אחראי על ייצור. אנשי פיתוח כותבים את התוכנות שלהם, מייצרים בגים, מייצרים תוכנה, מייצרים ערך, ונושאים בעצם העברת את מעבירים את המקל אנשי אופרישנס, שהוא מחזיקים את כל נושא המערכות הייצור בפרודקשן, והייתה קו הפרדה נורא נורא ברור, כאשר כל נושא התפעול וכל נושא מי שאחרי על העבודה מול הלקוח הסופי, היה איש אופרישנס. מה שקרה בשנים האחרונות, בעקבות גם הג'יליות של המערכות והמורכבות, ובעצם רצון לייצר אונרשיפ משותף, בין הצוותים השונים, מי שלוקח היום אחריות על הקוד בתוך מערכות הייצור, זה אנשי הפיתוח. זה גם יש לזה הרבה היגיון לכל מי שמכיר את העולם הזה. ואנשי אופרישנס, התפקיד שלהם נהיה כבר לא רק בעצם להחזיק את המערכות פרודקשן, אלא לייצר תשתיות שבעזרתם אנשי הפיתוח יוכלו בעצם לתפעל את המערכות שלהם בתוך הפרודקשן. זאת אומרת, איך אני מבצע דיפלוימנט, איך אני מנטר, איך אני מנתח תקלות, בודק דברים. זאת אומרת, התפקיד הוא בעצם תפקיד שהוא קצת השתנה בשנים האחרונות, ובמיוחד בחברות קצה נקרא להם, גוגל, פייסבוק, Outbrain. והתפקיד בעצם דורש סקילסט שונה מהסקילסט הקודם.
לך דרך כלל, אני סקרן לשמוע, לך באופן אישי, אתה כבר כמה שנים במקצוע, היה איזשהו רגע שבו פתאום הרגשת שזה קורה? כלומר...
בהחלט.
או מתי זה קרה לך?
אני יכול להגיד לך בדיוק מתי זה קרה לי. זה קרה לי, אני כשעברתי מ-EMC וחיפשתי, הייתי ראש צוות DBA ב-EMC, חיפשתי עבודה, ואני הייתי מלך ה-DBA. באמת, שלטתי ביד רמה, והיה נורא ברור לי איך העולם נראה. והרגשתי קצת כמו מטריקס, שהוא לוקח את הבלו פיל, כשהגעתי ל-Outbrain, שפתאום כל מה שאתה חושב, וכל מה שאתה מכיר בעולם ה-Operations, ובכלל, על ה-Segregation of Duties, התפרק לחלוטין. ופתאום אתה אומר, רגע, Continuous Deployment, אני מכיר פורום פרודקשן, אני מכיר את השלב הזה שבו יושב מפתח, בברכיים רועדות ונוקשות, וצריך להסביר למנהל פרודקשן, למה הוא צריך לדחוף את הפיצ'ר הזה לתוך פרודקשן. והמעבר הזה הוא מעבר, במקרה שלי הוא גם היה סופר חד, כי נכנסתי במערכות שהן מערכות בנקאיות, שבהן יש, איש פיתוח לא יכול לגעת במערכות פרודקשן. יש לו, אתה רוצה להכניס איזה תיקון, הוא מעביר לאיש פרודקשן, איש פרודקשן נכנס, הוא איש פיתוח יושב לידו, ואני נכנס עם הקרידנשלס שלי. ואז כשנכנסתי ל-Outbrain, פתאום אומרים, רגע, מה זאת אומרת, מה זאת אומרת אין רולבק? מה זאת אומרת אין כזה דבר שאתה, שאתה דוחף 40 שינויים ביום לפרודקשן? אני לא מכיר את הדבר הזה, הוא דרש ממני כאיש אופריישנס, ראייה שונה לחלוטין למה אני צריך לתת, במקום שאני אעצר דברים שעונים רק לי, אני צריך להתחיל לייצר כלים למישהו אחר. וזה לגמרי הפך את איך שהדברים נראים.
אוקיי, אז המקצוע האופס, המקצוע החדש של אופס, או כמו שחלק מהאנשים קוראים לו במיסנומר, דב-אופס, הגיע לעולם. מה הקשר בין זה לבין המיזם הזה של אופס סקול?
אוקיי. הקשר הוא שנוצרה בעיה. השוק לא מייצר, לא מצליח לייצר את כמות העובדים שנדרשת למקצוע הזה. אנחנו רואים, נסתכל על, חיפשתי בתוך התפקיד, את כמות הדרישה וכמות הפעמים שמופיעה המילה DevOps בתוך הצעות עבודה. זה גרף אקספוננציאלי קלאסי, שאתה רואה אותו עולה, 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 ואופ, קופץ למעלה. והשוק לא מצליח לייצר את כמות העובדים הנדרשת, וכמות האנשים עם הרקע הזה וההבנה המורכבת הזאת, כי המקצוע בעצם דורש שתי דיסציפלינות שונות. לא ויתרנו על הצורך בלהבין סיסטם, ולהבין תשתיות, ולהבין דיסקים וברזלים. זאת אומרת, זה לא...
סטורג' ונטוורקינג.
למשל. זאת אומרת, לא לקחנו את... זאת אומרת, זה לא שהתפקיד הוא תפקיד שונה. התפקיד הוא צריך להיות עם ערך מוסף. והדבר הזה הוא מאוד מאוד מורכב, כי מה שאנחנו רואים כשאנחנו מגרעיינים אנשים לתפקידים, גם אם זה הראינו אנשים לצוות ביג דאטה אצלנו, או שאנשים מכירים סיסטם, או שאנשים מכירים פיתוח, אבל אנשים לא מכירים גם וגם. ואחת הסיבות שהשוק לא מצליח לייצר את זה, כי יש מעט מאוד חברות שיודעות איך לעשות את זה. זאת אומרת, נוצר איזה חור ואיזה וקום שהיו צריכים למלא אותו. אחד הדברים שאנחנו רואים בכנסים של DevOps IL ושראינו DevOps Days, אז יש יושב פורום של אנשים רותנים, שאומרים, אי אפשר לגייס, אי אפשר לגייס, אנחנו בבעיה, מה קורה, אי אפשר לגייס. ובתוך הדבר הזה אנחנו אומרים, רגע, אי אפשר לגייס. בוא נכשיר. בוא נייצר אנשים, בוא נפסיק להתלונן. ובוא נתחיל לייצר אנשים שיהיה להם את ההכשרה הזאת.
אז הבעיה הזו של מחסור בכוח אדם היא קיימת בכל התחום של פיתוח התוכנה, בין אם זה אופרישנס, בין אם זה פיתוח וובי, פיתוח מובייל, פיתוח אמבדד, כמעט בכל מקום. והתשובה הקלאסית לזה, לפחות עד היום, הייתה שהאוניברסיטאות צריכות להגדיל את המכסות, וכולי וכולי. אתם אומרים, רגע, מי צריך אוניברסיטאות? יש לנו פתרון
או
אחר.
או האם ראית פעם אוניברסיטה שמלמדת סיסטם, או מלמדת אופריישנס, או...
כן, אז אוקיי, אז מה כן הפתרון?
אז הפתרון שלנו, תראה, קודם כל אני לא איש אלגוריתמים, ולא איש וויב, ולכן לא תפקידי לפתור את הבעיות שלהם. התפקיד שלי זה לפתור את הבעיות שלי, ובעולם שלי, באמת אין שום מסלול הכשרה לתוך הדבר הזה. אף אחד לא לומד בטכניון, כשהכותרת שלו הוא SRE או PE או איש אופריישן. זה לא, אין מסלול כזה היום שקיים. זה דבר ראשון. דבר שני, קיימים לפי ראייתנו, המון אנשים שיכולים לבצע את העבודה הזאת, יש להם את היכולות הפנימיות לבצע, ופשוט צריכים לקבל איזה יד שאומרת, רגע חבר'ה, בואו נעזור לכם לעבור את המקפצה הזאת, ולעבור מעל הגשר הזה כדי להגיע למקום שבו תוכלו בעצם לבצע את העבודה.
האם זה הגשר בין אופס ישן לאופס חדש?
אז זה גם הגשר בין אופס ישן לאופס חדש, גם הקשר בין אנשי QA לתוך תפקידי אופס, וגם אם זה הגשר של ללכת לסטודנטים בשנה האחרונה, ולהגיד להם, תקשיבו, אתם, המסלול הטבעי, מי שמסיים מכללה או אוניברסיטה, הוא לפיתוח. עכשיו, למה? אני באופן אישי חושב שאופרישן זה מקצוע יותר מגניב בפיתוח. הוא פחות אולי מעמיק באיזה פונקציה ספציפית וזה, אבל יש איזה מבט הרבה יותר רחב, שאני הרבה יותר אוהב אותו, אז אם אני אוהב אותו, יותר מלהיות אחראי על ה... ואני לא מזלזל באנשי פיתוח, באלגוריתם ספציפי שמטפל ברכיב ספציפי, זה של השאלה של למה ככה וככה, אני הרבה יותר אוהב את התמונה טיפה פחות עמוקה, אבל הרבה יותר רחבה. ויש אנשים, אני מאמין, שגם מסיימים אוניברסיטה, וזה מתאים להם, ואף אחד היום לא אומר להם, רגע, בואו, יש פה מקצוע
שהוא מגניב. ועם הרבה יותר דיסציפלינות.
כן.
אז בעצם המצב שנוצר היום הוא משחק סכום אפס, שבו אם עובד, מתחיל בחברה X, נניח Outbrain, אחר כך יכול לעבור לחברה Y, נניח Wix, סתם לצורך העניין, ועובר ל-Live Person וכו' וכו'. כלומר, יש איזשהו היצע מוגבל של עובדים עם ההכשרה הזו, וחברות, מה לעשות, רוצות לגדול, חוטפות אחת מהשנייה, או שעובדים עוברים מיוזמתם, בסופו של דבר, כולם מפסידים, או לפחות לא מרוויחים, או לא גדלים, כן? ואתם אמרתם, אוקיי, אם זו בעיה של כולם, אז בואו כולנו נפתור אותה ביחד, נכון? אז איך, אולי ספר לנו קצת על היסטורית, איך התחילה היוזמה הזאת, כלומר, מה פשוט התעוררתם בוקר אחד ואמרתם, בואו חבר'ה כולם ביחד, שבו איתנו ונפתור את הבעיה, איך זה התגלגל?
אז התגלגל מכמה כיוונים שונים. אני חלמתי על מיזם דומה לפני הרבה מאוד שנים, בנושא שבכלל ש-DBA, יש לי חבר שחיפש עבודה, ועבד באיזה מקצוע שהוא פארה-טכנולוגית נקרא לזה, והוא חיפש עבודה, והלך עשה איזו הכשרה בתור מנהל הבטחת מידע, ולא קיבל עבודה אחרי זה. ופשוט חיפש, כי המקפצה הייתה גדולה מדי. זאת אומרת, היה איזה פאר בין ההכשרה שנתנו לו, הוא הוציא 20,000 שקל, ויום אחרי זה לא צריך למצוא עבודה במקצוע הזה. זה מסלול ראשון. אחרי זה, כשהייתי ב-Outbrain, אני חושב שבכנס או ברוורסים לפני שנתיים, או ב-Tech-Talks, באחד מהם, הרצה, ואני לא זוכר מי, על אחריות חברתית. על גבי, תפסיקו להתלונן ותרימו כפפה. ובאותה הרצאה, סוף ההרצאה, אני הלכתי לשי, שזה המנהל שלי, ולאורי, אורי, שאתם כולם מכירים, ואמרו, תקשיבו, בואו נרים את הכפפה. ואני זוכר שאורי אמר, ברור, בצורה טבעית לחלוטין, ושי אמר לי, בדיוק דיברתי על זה עם אלכס, שהוא עוד חבר צוות. זאת אומרת, זה משהו שכולם מדברים עליו ומדברים עליו, וזה ממש לא איזה, לא הבנו להמציא את הגלגל. הקטע
כן, היינו, גם היינו גם אנחנו במחנה של כולם מדברים וכולם רוצים כן. את זה, אבל
לגמרי. והקטע היפה גם שכל אחד, כשפנינו אליו, ותכף נדבר על הפנייה לחברות, אז לכל שפנינו אמרו, וואלה, מעולה, חשבנו על זה, סתם לא הרמנו את הכפפה. זאת אומרת, זה לגמרי הגיע במקום שבו כולם מוכנים והם בעמדת הזינוק רק מחכים לשמוע את יריית הפתיחה כדי להירתם לפרויקט, ובשלב הזה זה פשוט, מבחינתנו זה נהדר, כי יש כזה צמא למיזם הזה, שהשותפים אליו פשוט קופצים עליו בשתדיים.
המקום הזה של להרים את הכפפה זה מקום של גם מחויבות וגם לשים על זה ריסורסים. יש פה ריסורס שיושב ליד המיקרופון.
נכון.
וצריך פשוט להחליט שעושים את זה ומשקיעים בזה.
אז עוד לא הסברנו בכלל מה זה האופסקול בצורה יותר רחבה שלו, אז אולי שווה
כן? לתת איזה מילה. אז מה זה אופסקול? מתי זה קורה? מי יכול להיות שם? כמה אנשים? השאלות הפרקטיות יותר.
אז ככה. קודם כל מה זה אופסקול? אופסקול הוא פרויקט משותף של מספר חברות, כאשר הפרויקט הוא פרויקט התנדבותי ב-100%. זאת אומרת, אף חברה לא עושה עליו כסף, חברות רק מוציאות עליו כסף. כאשר אנחנו פונים לחברות מובילות בשוק, כמו שאנחנו להגיד, במטרה לבצע הכשרה לאנשים שהם יכולים להיות אנשי אופריישנס מהמקצוע אופריישנס החדש, וצריכים, יש איזה פער בין הידע שיש להם היום, לבין הידע שנדרש לתוך התפקיד הזה, בין אם הפער הוא פער של קטע טכני, לדעת לפתח, ולדעת פייתון, או לדעת סיסטם, ובין אם זה בפער ב-state of mind.
הבנה התרבותית של מה זה
בדיוק.
אופס חדש.
נכון.
אוקיי, אבל נקודת ההתחלה זה אנשי סיסטם, או שזה גם יכול להיות מפתחים, או כימאים, או ביולוגים.
אז נקודת ההתחלה היא אנשים בעלי רקע טכני מספק. עכשיו, זה הגדרה מאוד גמישה.
רקע טכני רלוונטי.
רקע טכני רלוונטי. אני יודע שהגדרה היא מאוד גמישה, אנחנו גם בשלב שבו אנחנו עדיין גמישים. אני מתאר לעצמי שככל שיבוא יותר זמן, אנחנו יותר ויותר נצטמצם. המחזור הראשון של הקורס שלנו באמת פונה לאנשי סיסטם, במטרה לבצע איזה, קצת להקל על עצמנו בסבב הראשון, שהוא סוג של סבב הרצה, ולהגיד, שמע, אנחנו לא נלמד את כל החומר, אבל בוא נלמד, בוא ניקח אנשים שכבר מגיעים עם, יודעים מה זה Verlog Messages, יודעים להסתכל על Bind, יודעים להסתכל על כל הדברים שאנשי סיסטם יודעים, וניתן להם את האקסטרה, ניתן להם, אני אוהב להגיד את זה, יש Verlog Messages ביחד עם Git. אז לתת להם את ה-Git part של, של הדומיין הזה.
אבל נגיד, ההנחה שלקחנו במחזור הראשון, זה אנשים שצריכים לדעת סיסטם ב-Unix או Linux.
נכון, נכון, כי זה בעולם שבו אנחנו מסתובבים, זה רקע, זה ידע שהוא רגע, ידע חובה. אם אתה לא מכיר את זה, אתה יהיה לך מאוד מאוד קשה להסתדר בדומיין הזה.
אוקיי, אז יש כאלה אנשים, כמה בגדול צריכים להיכנס במחזור?
המחזור שאנחנו מכוונים לבערך 12 איש.
אוקיי, מתי זה קורה? כמה זמן זה קורה? מה לומדים שם?
הקורס הראשון, אורכו יהיה כ3 חודשים, מפגש של פעם בשבוע, מודל קצת מזכיר את האוניברסיטה הפתוחה, למרות שלא בדיוק, כאשר יהיה חלק מהלימוד הוא לימוד פרונטלי, וחלק מהלימוד, לך הביתה, אני נתתי לך את ביתת הפתיחה ללמוד, צורך העניין, קסנדרה, עשיתי לך, דיברנו על איך מתקנים, דיברנו על מה ארכיטקטורה של קסנדרה, והשלב הבא, אתה תקח את החומר הזה, תשב עם חומר בבית, תבצע התקנות, תבנה קלאסטר, תראה איפה אתה נתקל, תגיע לשיעור השני, בשיעור השני בעצם ננתח את התקלות שהיו לך, או לאן התקדמנו, ונמשיך כבר לא משיעור השני, בעצם נמשיך כבר מהשיעור השלישי. אחת הסיבות שאנחנו עושים את זה, דרך אגב, במוכוונת את השיטת לימוד הזאת, יש שתי סיבות עיקריות. סיבה אחת היא, המורים, זה נון האינטף שלהם, זה נוסף על תפקיד. זאת אומרת, כל המורים שלנו הם אנשי דאטה ב-Outbrain, אנשי סיסטם ב-Wix, איש ניטור ב-LivePerson. זאת אומרת, אנשים הם אנשים מתוך, זה תפקיד שהוא נוסף על התפקיד האמיתי שלהם. ויש גבול כמה אנחנו יכולים גם למצוץ את ה... לקחת, להסיט את האנשים מתוך העבודה שהיום הם, שהיא מראש מאוד מאוד תובנית. העבודה של אנשי אופרישנס היא עבודה שהיא לא קלה. זה אחד. הסיבה השנייה שאנחנו מבצעים את השיטת לימוד הזאת, היא כי זה העולם האמיתי. בעולם האמיתי, אתה כל יום לומד דברים חדשים, אתה מחויב לקרוא חומר, אתה מחויב לראות הרצאות ביוטיוב, או להיכנס לתיעוד, כי אף אחד, אם אתה לא תעשה את זה לבד, אתה לא תעמוד בקצב, אתה פשוט תישאר מאחורה, ולא תוכל להחזיק מעמד בתוך העולם המשתנה הזה.
אז אתה עושה מבחן בקריאת מן?
זה שאלה מצוינת, אולי אני אכניס את זה למבחן קבלה.
כן, היום אומרים שבטכניון, שמי שמצליח לחשב את הציון כניסה לטכניון, כנראה עבר. הנוסחה המורכבת שהייתה שם. אז בגדול מדובר על משהו כמו 12 אנשים, במשך 3 חודשים, מפגש פעם בשבוע. המפגש הוא דרך אגב מה, הוא יום מלא, אחרי הצהריים?
המפגש הוא אחרי הצהריים, אנחנו קיוונו כרגע ל4 שעות אקדמיות. אנחנו, ברגע שאנחנו יותר נתפקס, נדע אם זה באמת 4 שעות פיזיות, או 3 שעות של 13...
אוקיי, באיזשהו פסיליטי של אחת החברות, או משהו כזה?
בדיוק, אנחנו נבצע את הלימוד בתוך החברות עצמן, חלק מהשיעורים יתבצעו לצורך העניין Outbrain, בתוך Outbrain, חלק מהשיעורים יתבצעו בתוך משרדים של Wix, אם הם ירצו. אחד הדברים שאנחנו עושים, חלק מתהליך הלימוד הזה, אנחנו בעצם נבנה עצמנו, כל תלמיד יבנה עצמו סביבת פרודקשן. כל אחד יקבל איזה מין סביבה וירטואלית, אם זה בגוגל, שהיום מאוד מאוד שמחים לשתף איתנו פעולה, או אם AWS ירצו לשתף איתנו פעולה בעתיד, אז נשמח גם לעבוד איתם. כאשר יקבלו סט של מחשבים, יבצעו את ההתקנות שלהם בתוך הסביבה הזאת, האמת שזהו.
אוקיי. המחזור הקרוב, הוא כבר נסגר? כלומר, יש לכם שמות? איפה זה עומד? אם מישהו היום שומע אותנו ומעוניין, אז מה התקווה שלו?
אז המחזור הראשון, אנחנו מקליטים את זה בשלב מצוין, כי אפילו עוד לא פרסמנו
עכשיו, אתה ברגע זה מפרסם.
יש בזה משהו. ברגע זה אנחנו מפרסמים את הפרסום הראשון לבית ספר, אנחנו כן יש לנו את השותפים, אם זה סירס וויקס ועוד שותפים שאנחנו נדבר עליהם, אולי נציין אותם בסוף, ויש לנו חלוקה של כל אחד מי למלמד מה, שזה בדיוק השיתוף פעולה שאנחנו מתבצעים בחברות, כל חברה לקחה נושא ותלמד את אותו נושא ספציפי, וכדי להירשם, אנחנו נשים לינק בתחתית השואונוטס.
כן, אנחנו נוסיף לינק בשואונוטס עצמם, שתוכלו להירשם, אבל רציתי להבין ככה בגדול, מה המצב. זאת אומרת, אפשר עוד להירשם.
Clean slate בשלב זה.
אוקיי, אפשר עוד להירשם, אבל בגדול צריך להבין שזה סדר גודל של 3 חודשים, שבהם הרבה מאוד עבודה עצמית, ומפגשים פעם בשבוע, במשך משהו כמו 4 שעות. וזהו, וזה בחינם, אמרת, נכון?
המחזור הראשון הוא בחינם, אנחנו, יש דיונים שלמים, איך לבצע והאם לבצע את השלום, אנחנו כחברות מסחריות לא מעוניינות להתעסק עם כסף, זה משהו שעולה מכל החברות, אנחנו לא עושים את זה למטרת רווח, אנחנו, המטרה שלנו כחברה, פרט לתרומה לקהילה, שזה ערך בפני עצמו, היא הגדלת הקהילה של אנשי אופרישנס, הקלה על גיוס מאוחר יותר, העצמה של העובדים עצמם, זאת אומרת, אם אני אתן היום לאנשי סיסטם להעביר קורס, זה הרבה פעמים לא מה שהם עושים ביום יום, וזה בעצם לתת להם ערך מוסף גדול לתוך החברות, לתוך האנשים עצמם, אבל החברות עצמם, מטרתם לא להרוויח כסף. אחד הדברים שדיברנו, כשבתוך התהליך הזה עשינו הרבה שיחות עם גורמים שונים, ואחד הדברים שאלו זה דמי רצינות. והאם כן לתת דמי רצינות? כי אנשים, שמענו הרבה, מי שלא משלם, לא מעריך את זה. וזה נקודה שעולה.
כלומר, החשש הוא שאנשים ירשמו ויתפסו מקום של מישהו אחר, בסופו של דבר, או שלא יגיעו בכלל, או שגם אם יגיעו,
לא יקחו ברצינות את התחת. נכון. אז לטובת הדבר הזה, אנחנו, אחד הדברים שאנחנו חושבים, זה בעצם איך לייצר רצינות. אצל התלמידים. אחד הדברים שאנחנו חשבנו, אם נחזור רגע לאותו חבר שעשה קורס ולא מצא עבודה אחרי זה, אחד הדברים שאנחנו דיברנו עליו כבר בהתחלה, זה מודל של אינטרנשיפ. המוטיבציה לסיים קורס כזה בהצלחה, היא לבצע אינטרנשיפ באחת החברות ל3 חודשים. יש פה ווין ווין מוחלט. אנחנו גם נייצר אינסנטיב חיובי ללמוד, ולהשקיע, ולהתמקצע, ולהצטיין בתוך הקורסים האלה. גם בחברות עצמם, נוכל בעצם לעשות טסט דרייב, לאותם בוגרים שלנו, לראות כמה הצלחנו באמת להכניס את החומר כמו שאנחנו מצפים, האם אנחנו, בעצם, זה מין מד מצוין לתוצר של הבית ספר, וגם זה אינסנטיב מצוין לסטודנטים, כי החיפוש עבודה אחרי שעבדתי 3 חודשים בחברה כזאת או בחברה אחרת, הוא עולם אחר לחלוטין מעשיתי קורס ולא עבדתי בזה יום אחד.
אוקיי, עכשיו, אז האינטרס של החברות הוא לטעמי ברור, בסופו של דבר החברות האלה רוצות לגדול, ומחפשות עוד עובדים עם ההכשרות האלה, אז אני מניח שכל אחת מהחברות שנכנסת לסיפור הזה, נכנסת עם תקווה שבסופו של דבר חלק מהמשתתפים בקורס, יבחרו לעבוד בה. ואת אומר שמודל של אינטרנשיפ, שאם אני מבין נכון, זה משהו כמו עבודה למספר חודשים מוגבל, ואחר כך בודקים האם רוצים להמשיך לעבוד ביחד או לא, יכול לעבוד כנראה בשביל מישהו שהוא כרגע מחוסר עבודה, אולי סיים את הלימודים, או שהוא פשוט בין עבודות, אני מניח שהוא פחות יכול לעבוד למישהו שהוא
כבר
יש לו עבודה. דרך אגב, הלימודים עצמם יכולים להתאים למישהו שיש לו עבודה?
בהחלט כן. בהחלט כן. ומודל של אינטרנשיפ הוא לא בהכרח, זה נקודה מעניינת, כי אחד הדברים שדיברנו עליהם, זה אנחנו רוצים שהמחזור הראשון יהיו אנשים עובדים. אנחנו רוצים שהמחזור הראשון אנשים שמכירים את החומר. ואנחנו לא רוצים שאנשים יירתעו מלהגיע, או שחברות יירתעו מלעודד אנשים לבוא אלינו לקורס כזה, מתוך חשש שאנחנו נגנוב אותם.
לצורך העניין, אם Outbrain מחליטה לשלוח את אחד העובדים ב-Outbrain, ש-Outbrain חושבת שזה יכול לעזור לו, אז הציפייה של Outbrain היא שהוא ילמד, הוא ישתפר, וימשיך לעבוד ב-Outbrain.
זה סנריו שבהחלט יכול להיות, כי לפעמים אתה אומר, אוקיי, יש לי בן אדם, קלטתי אותו, אני יודע שאתה צריך להשלים לו כמה פערים. הנה, יש לי איך. יש לי, אני יכול להעביר אותו את הקורס הזה, ונקבל אותו אחרי כמה זמן כמוכן.
זה אחת מהמוטיבציות, אגב, של חברות להשתתף בתוך פרויקט כזה. אני אוכל בעצם במחזורים יותר מתקדמים, להגיד, רגע, בוא נעשה מחזור רק לעובדים הפנימיים שלנו, בוא נבצע בעצם, נעשה איזון חוזר מתוך הבית ספר לתוך החברות. אבל אם נסתכל רגע לטווח ארוך, כמות העובדים שאוטברן יכולה לקלוט, ואני יודע שאנחנו מכוונים מאוד מאוד גבוה, אבל ייקח זמן עד שאני צריך לגייס עוד 40 אנשי אופריישנס, הוא לא המוטיבציה המיידית שלנו. אנחנו רוצים באמת לבוא ממקום חיובי של, יש פה אוכלוסיות שלמות של מקצוע שהוא הולך ונעלם. אנשי אופריישנס, כמו שאנחנו רואים אותו, הוא מקצוע שמשתנה, שמי שלא יבוא ויעשה את השלב הבא הזה, הוא יהיה מחוסר עבודה מתישהו. וכראייה חברתית, אנחנו רואים שיש בזה, שלא נבצע את המהלך הזה, אנשים ישרו מחוסרי עבודה. עכשיו,
אגב, יש לך מספרים אמיתיים? כלומר, אתה יכול לבוא ולשים את היד על מספרים של X אנשים שעבדו במקצוע אופרישנס הישן, שהיום מחוסרי עבודה?
היום אין לי מספר כזה, אבל אני חושב שאנחנו, אני קצת מסתכל 10 שנים קדימה. אני רואה יותר ויותר חברות שהמקצוע אופרישן זה ישן, הוא חסר. יש אותו פחות ופחות. אנחנו רואים את זה בצורה מאוד מאוד בולטת, במקצוע שהוא היה מקצוע שלי 4 שנים אחורה. כמות הדרישות לדיבי-אים יורדת. ואני,
DBA, אורקל.
DBA, אורקל, DBA, DB2, אפילו DBA SQL Server. זאת אומרת, זה לא שאנחנו היום במצב, במקום שכבר חסר, שכבר יש מצוקה, אבל אתה רואה שאם פעם היית אומר DBA, אורקל, היו קופצים עליך 300 אנשים, אז היום קופצים עליך 100 אנשים. ולאט לאט זה ירד וירד וירד. אז אני היום פותר את הבעיה, לא שקיימת כבר היום, אני פותר את הבעיה שתקרה בעוד 5 שנים.
אני חושב שיש דבר שאנחנו למדנו וראינו באוטברין על בשרנו, שהיכולת שלך לגדול, להתפתח ולצמוח בתשתית שלך, גם אפילו אם אתה רוצה לעבור ולעשות דברים היום בפאבליק קלאוד אינפרסטרקצ'רס, היכולת להיות מה שנשים בגרשיים האופס החדש, היכולת שיהיו לך אנשים כאלה, היא יכולת קריטית כדי להיכנס לעולם שלם חדש, גם מבחינת טכנולוגיות חדשות, וגם מבחינת גודל וצמיחה. לא סתם גוגל, פייסבוק, טוויטר נמצאו שם בעולם הזה עוד לפנינו, כי פשוט הגודל מכריח אותך לעבוד בהרבה יותר אוטומציה, הרבה יותר ויזביליטי, אין לך ברירה.
כן, רואים את זה במספרים, אם ניקח 300 דאטאבייסים, אני עובד סלקום בעברי, 300 דאטאבייסים, ואז היו בערך 20 DBA'ים, אם נסתכל היום על כמות המערכות דאטה וכמות שרתי הדאטה שיש, וניהלנו באוטברן, שמדובר פה על אלפי שרתים, אנחנו לא יכולים להחזיק את אותו צי של אנשי דאטה שהוחזקו, זה פשוט
כן,
זה לא, כלומר, היחס אדם מכונה הוא קטן בעשרות מונים.
וזאת היכולת שלך לצמוח.
כן, דרך אגב, הזכרת מקודם פייסבוק, אחד הדברים שהם לפחות פעם היו מתגאים בו, זה יחס בין האנג'ינירינג למספר היוזרים.
כן.
הוא היחס מאוד, מאוד גדול, לפחות אז, לא יודע איך זה היום. יצא לך להכיר יוזמות דומות ליוזמה הזו, בין אם זה בסדות אחרים, כלומר לא בהכרח אופרציונס, פרונט-אנד או אחרים, בישראל או בעולם?
אז אני לא מכיר יוזמה שהיא כזו, אנחנו בתוך התהליך חיפוש, אנחנו כן התקלנו בעמותות שעושות דברים מקבילים, אם זה עמותת תפוח, ולא סתם נמצאים אותה בתחק, כי אנחנו חברנו, הם אחד השותפים לתוך הפרויקט הזה, הוא שותף נהדר, כי הם מגיעים מתוך, גם מתוך העולם הטכנולוגי, וגם מתוך לגמרי עזרה לתוך קהילה, הם לוקחים, אני לא אתן לסבר מלא על תפוח, אבל הם לוקחים חבר'ה צעירים, והם עושים להם הכשרה, ובעצם מכניסים כבר מסלול טכנולוגי מגיל מאוד מאוד צעיר.
צעיר הכוונה בית ספר?
לפני, כן, כן. הם, okay. הם, אחד הדברים שמתגעים בהם מאוד, זה שהם, יש אנשים שנכנסים לתוך ממרה, לתוך חידות צבאיות, טכנולוגיות, שהם מתוך הפירות של תפוח, שזה מקסים.
תפוחים צעירים.
כן.
תפוחים ירוקים, בוא, שחק. טוב, אפשר לשחק עם זה עוד הרבה.
סיידרים.
האמת שראיינו פה את אורי, לפני כמה שבועות, על הבית ספר למבוגרים.
כן, אז זו יוזמה דומה, ואני גם מכיר יוזמה של חבר שלי אודי, שנקראת הכיתה, שבו הוא למד אנשי פרונטנד בעיקר, וגם שם הוא הרבה פעמים לוקח, אם אני לא טועה, אנשים שיש להם ניסיון בתחומים אחרים, אבל אנשי פיתוח עם ניסיון בתחום אחר, ומלמד אותם פיתוח ווב, אני חושב שגם בקאנד וגם פרונטנד. אז כן, אני חושב שגם היוזמות האלה, הן גם יכולות להיות יוזמה כלכלית מעניינת, במקרה שלכם גם יוזמה חברתית מעניינת. את הלינק לכל הסיפור הזה אנחנו עושים בשואו נוטס, ורצינו להזכיר מי השותפים פה, בסיפור הזה.
אז השותפים הם שותפים נכון לרגע זה, כי אני מאמין ומקווה שיצטרפו לנו עוד אנשים, עוד חברות בהמשך. השותפים שלנו היום הם Wix, LivePerson, Sears, AVG, Kensho, Apple Seeds, ואני בטוח ששכחתי מישהו, ואנחנו נוסיף אתם בנוטס למטה, כי אני באמת לא רוצה מתוך לבוא לברך לתת מקלל. אז אבל כל השותפים, דיברנו, אני אציין גם שדיברנו עוד עם חברות כמו גיגה ספייס ופייסבוק, שהיו מאוד מאוד נלהבים, ואמרו, אנחנו נשמח לשתף, בין אם זה בקורסים הבאים, ובין אם זה לתת אפילו תמיכה בו, תשבו אצלנו בכיתה אצלנו, וגוגל שאמרו, חבו, תשתמשו בתשתיות שלנו, אנחנו יותר מנשמח לתת עזרה. ההתגייסות לתוך הפרויקט הזה, בתור מי שמגיע לתת פיצ'ים בהרבה חברות, עשו לי עבודה מאוד מאוד קלה. כי היה לי נורא קל לגייס חברות, וכשזה הגיע גם למיינטיים, יש הרבה שממש אמרו, אין בעיה, אני אתן עובד שלי, ומי שנמצא בעולם הפיתוח יודע כמה זה קשה להגיד, אוקיי, אני מוכן לוותר על עובד שלי לשבועיים או שלושה, שיבנה שיעור. זה ריסורס שהוא כואב.
טוב, אז אחלה, אז כמה מילים לסיום?
כן, אז אם אתה E-System, Linux, עם רקע טכנולוגי, ואו אפילו DBA או רקל עם הבנה מעמיקה לתשתיות, ובא לך להתקדם למקצוע הבא שלך, וללמוד עולם שאתה פחות מכיר אותו, אנחנו יותר מנשמח לקבל אותך לשורותינו כתלמיד, ולצרף אותך לתוך מעגל האופרישנס החדש.
משם השמיים הגבול.
לגמרי.
אחלה, מעולה. אז כמו שאמרנו מקודם, לינק מדויק יהיה בשואו נוטס, ומשם תוכלו ליצור קשר עם האופסקול. יופי, אז תודה רבה.
תודה לכם.
להתראות. מספר תודות לפני סיום. רצינו להגיד תודה לגיא מנחם על עבודת הסאונד,
ולשי אלון וחן סלומון על העזרה בתקצור הפרקים לטובת הבלוג.
אז תודה, ולהתראות.